וביקשו שנדבר קצת על יום ירושלים. אלי, רצית משהו? פשוט השיעור הזה מצולם באינטרנט, ואלי הוא האחראי לכל הדברים האלה. בכל זאת, ביקשו שדבר קצת על יום ירושלים, וחשבתי שהדבר הנכון ביותר ביום ירושלים באמת לספר את המלחמה שהייתה בירושלים. הרב שלום, איפה? או כאן. הוא זכה להיות הרב גורן, ככה סיפר לי עכשיו, ביום של שחרור הכותל, בוודאי חוויה שאי אפשר לשכוח אותה, להיות באותו יום. ואני חושב שיש עניין מיוחד להוריש מדור לדור את אותו סיפור מופלא של מלחמת ששת הימים, שמי שהשתתף בה, אם זה בחזית בירושלים או בחזיתות האחרות במצרים או בסוריה, מקומות אחרים. והסיפור הזה של מלחמת ששת הימים הוא באמת סיפור שצריך להנחיל אותו לדורות הבאים, ואתם בתור מורים לעתיד ודאי ודאי צריכים להנחיל את הדברים לתלמידים שלכם בעזרת השם. אז אני ברשותכם רוצה לספר לכם את הסיפור על מלחמתה, מלחמת ששת הימים בירושלים, מהצד שאני השתתפתי בו באופן אישי. אספר את סיפור המלחמה, ואולי זה ייתן לנו איזושהי הרגשה מאותם ימים מופלאים. מבחינתי, אני באותה תקופה, רק שתדעו, באותה תקופה שלפני מלחמת ששת הימים, ירושלים הייתה בקצה של פרוסדור, מוקפת משלושה צדדים על ידי הליגיון הערבי, על ידי הצבא הערבי של אז. בירושלים עצמה הייתה חצויה על ידי מה שנקרא הקו העירוני, ממש קו מלאכותי שחצה את העיר, לפעמים אפילו חצה בתים, לא רק את העיר, אלא הוא עבר באופן שרירותי על ידי שנפסיקה מלחמת השחרור, קבעו איזה בעיפרון קו, אמרו כאן יעבור הגבול, ושם באמת עבר הגבול. אני עוד מעט אסרטט לכם איפה עבר הגבול. מכיוון שירושלים הייתה נתונה בסכנה כל רגע, אז החליטו להקים בירושלים חטיבה של תושבי ירושלים, שאם היא תהיה במצור, אז התושבים בעצמה יוכלו להגן על ירושלים מבפנים. קראו לחטיבה הזאת החטיבה הירושלמית. וכשאני זכיתי לעלות לירושלים והתחלתי ללמוד מרכז הרב, אז ביקשו ממני להצטרף לחטיבה הירושלמית. הצטרפתי לחטיבה הירושלמית שהייתה כאמור מורכבת מתושבי העיר. החטיבה הזאת היו בה, עד כמה שאני זוכר, שלושה גדודים, שכל גדוד כזה היה לו מקום ריכוז, והכינו אותנו מראש שאם פורצת מלחמת פתע, אז כל גדוד ניגש מיד במהירות למקום הריכוז. שם היה בדרך כלל בית מוסווה שלא היה מוכר מבחוץ. הבית הזה היה מלא בכלי נשק ותחמושת ודברים כאלה, וכל אחד מהחיילים היה מצטייד במה שהוא היה צריך להצטייד. בית שאני הייתי בגדוד 61, תפקידי היה סגן מפקד פלוגה, והבית הזה היה, מי שמכיר את הר הרצל, בדרך של בית וגן, יש שם מגרש חנייה גדול, להר הרצל, כן. אז בין מגרש החנייה לבית הקברות, היה שם בית ערבי, נראה כאילו משהו קטן, אבל באמת הוא היה מחסן נשק. וזה היה הגדוד שלנו. הגדוד שלנו היה צריך להתכנס לכאן מלחמת פתע. אכן כך זה היה. כמו אני למדתי בישיבת מרכז הרב באותו זמן, וקראו אותנו למילואים ביום העצמאות לאבטח את המצעד שהיה בירושלים באותה תקופה. המצעד הזה היה מאוד עלוב. האמריקאים הטילו וטו ואמרו המצעד הזה צריך להיות בלי טנקים ובלי כלי נשק כבדים. בסך הכל הלכו כמה פלוגות של חיילים, והוא נסתיים באצטדיון של האוניברסיטה, שם הוא הסתיים. באותו מצעד שהוא הסתיים שם, תוך כדי הסיום, אז היה ראש הממשלה לוי אשכול, באמצע הביאו לו פתק. באמצע המצעד הזה, האספה הזאת, ההתכנסות הזאת, עכשיו אנחנו יודעים, בפרק היה כתוב, הצבא המצרי חדר לסיני, שהיה צבא מפורז, מאז מלחמת קדש, ואלפי טנקים ומאות אלפי חיילים שואטים לעבר מדינת ישראל בסיני, ומאז, מיום העצמאות, אפשר להגיד עד כ"ח באייר, סך הכל כשלושה שבועות, כל המציאות של המזרח התיכון השתנתה מקצה לקצה. אני כאמור הייתי חייל מילואים, באתי למרכז הרב, במוצאי יום הכיפורים בא אליי שליח עם אופנוע לישיבה, נתן לי צו 8, זה צו אדום כזה, שמיד אתה חייב לרוץ אל המקום הריכוז, ואנחנו מתכוננים למלחמה. כך היה באמת, מוצאי יום העצמאות, ניגשתי לנקודת הריכוז, הגדוד כבר היה שם, כלומר הצטיידנו כמו שצריך, והתמקמנו ביער בין הר הרצל, בין בית וגן, ליד ושם, יש שם חורשה כזאת, שם הסתוונו והצטיידנו וחיכינו לאות פקודה, לראות מה יהיה. אף אחד לא ידע מה יהיה, הדברים התגלגלו במהירות עצומה מבחינה מדינית, מצרי טיראן וכל זה. אחרי איזה שבוע ימים קיבלנו פקודה לתפוס את הקו העירוני. זאת אומרת, הקו העירוני כאמור, ואני עכשיו אצייר לכם אותו, מישהו בבוא יחזיק את הרמקול, כי ראינו אותה מאוד בה. אם זה הר הבית, וזאת העיר העתיקה, כאן שער יפו, כאן שער שכם, בערך, נאמר. אז ירושלים עצמה, אני מתחיל מהצפון לדרום, כאן ישנה שכונה שקוראים לה היום סנדריה, המורחבת, אבל פעם קראו לה סנדריה לא המורחבת, או פאגי, ככה קראו לזה. אמר ככה, פאגי. שכונת פאגי. הגבול עבר עד לדרום, כאן יש קיבוץ, קוראים לה רמת רחל, עד היום רמת רחל. זה לכיוון מערב, לכיוון תל אביב. אני אומר, פחות או יותר, ירושלים הייתה חצויה בצורה כזאת, כשהעיר העתיקה כולה בידי הערבים, וכאן, באזור הזה, זה נקרא הקו העירוני, שבמלחמה הוא התחלק לשני חלקים. כשאת הקו העירוני תעשו שתי פלוגות בסך הכל, פלוגה אחת שאני הייתי שייך אליה, פלוגה אחרת מגדוד אחר, הפלוגות האלה, החלוקה הייתה, חלוקת הגזרה הייתה עד שער יפו. זה היה פלוגה אחת וכאן פלוגה שנייה. שתי הפלוגות האלה התפרסו בעמדות שהיו כבר מראש באזור הזה. הפלוגה שאני הייתי שייך אליה היו בערך 90 חיילים. כאן היו 90 חיילים. רק שיהיה לכם פרופורציה, מה היה שם? ואני מניח שגם כאן היו בערך 90 חיילים. זה היה פלוגות של חטיבות ירושלים. הגזרה הזאת שאני הייתי שייך אליי התחלקה לשני חלקים, חלק אחד כאן, עד כאן, עד מעבר מנדלבאום קראו לזה, אנחנו נחזור למקומות האלה, וחלק אחד ממעבר מנדלבאום וצפונה. אני אציין כאן כמה נקודות, רק שיהיה לכם תמונה. גבעת התחמושת המפורסמת, שעליה התחולל הקרב של הצנחנים, היה כאן. זה גבעת התחמושת, ועוד נקודה כדאי לזכור, בשביל להבין את הקרב שהיה כאן, כאן, הר הצופים. הר הצופים של היום כמובן, הוא היה מובלט שבו היו גם פלוגה של חיילים שהיו בעצם מחופשים לשוטרים, והם היו יושבים, כי אסור היה להחזיק שם חיילים, והיו יושבים שם ומגינים על המקום ממלחמת השחרור עד מלחמת ששת הימים, כי כל שבועיים בערך היו מחליפים את החיילים, כאמור היו מתחפשים לשוטרים והיו עוברים בשיירות ממעבר מנדלבאום להר הצופים. הפלוגה, המקום שאני הייתי בו, אני הייתי סגן מפקד פלוגה, מחצית מהגזרה הייתה באחריותי, הייתה כאן. יש כאן מקום שקוראים לו, אני בכוונה אעשה את זה ככה, תבינו אחר כך מדוע. בניין גדול, זה נקרא נוטרדם. עמדת נוטרדם. עמדת נוטרדם, זה היה עמדה ששלטה, זה בניין גבוה מאוד יחסית, והוא שלט על העיר העתיקה, על שער שכם, ושם גם הייתה עמדת תצפית של המודיעין, משקפת גדולה, בו היו שומרים קשר עין עם הר הצופים, עם החיילים והשוטרים והר הצופים. הגזרה של מנדלבאום, של הגזרה הדרומית, התפשטה מטין דיוויד, או מה שנקרא ממילה, שכונת ממילה קראו לזה, וכאן, ממילה ומלון המלך דוד מול שער יפו, ועד האזור של תורג'מן, או עמדת תורג'מן, זה מעבר מנדלבאום, האזור הזה. טוב, אני רוצה עכשיו לחזור לעניין שלנו. בערך, תשים את הארץ. פשוט, המפה שאתם רואים, עליה אני אצייר את המלחמה כפי שהייתה. אנחנו כשבוע וחצי, משהו אחרי כמה ימים, קיבלנו פקודה להחליף את הכוח שהיה בקו העירוני, שהייתה חטיבה שקראו לה חטיבת 8, שהיא עלתה אחר כך לשער המשך. בכל זאת, החלפנו אותה, אני קיבלתי לפחות את האחריות על מנדלבאום והסביבה. העמדה הזאת, עמדת מנדלבאום, הייתה עמדה מאוד אסטרטגית, מאוד חשובה, שבמלחמת השחרור התנהלו שם הקרבות קשים ביותר, כשהליגיון הערבי ניסה לפרוץ לתוך ירושלים דרך היום יש שם הרחוב, ויש שם עד הרחוב יותר צר, ישר לדואר מה שנקרא היום כיכר ציון. המרחק בין כיכר ציון ובין נוטרדם זה כמה דקות הליכה בסך הכל. ואז במלחמת השחרור חבר'ה צעירים ממש מסרו את נפשם על המלחמה שם, ועצרו את השריון הירדני על ידי בקבוקי מולוטוב, מה שקראו אז, היום בקבוקי תבערה, ושרפו את השריונים מתחת לבניין, ועד שאני באתי למקום ראיתי עדיין את השריון הירדני שרוף שם למטה, וכשקיבלתי את העמדה הזאת, לא אמרו שתפרוץ מלחמה, אבל אמרו, קיימת אופציה, תכין את האזור הזה לאפשרות שתהיה מלחמה. דהיינו, היינו צריכים לקחת בחשבון, בדרך כלל החיילים שהגענו שם היו על הגג של עמדת נוטרדם, ובתוך הקומה העליונה. והיינו צריכים לקחת בחשבון גם להגן על המרחבים מתחת לבניין, שאי אפשר להתקרב אליו, לפוצץ אותו, והתחלנו להכשיר שם את האזור לאפשרות של מלחמה. היא מהר מאוד, אנחנו, מולנו, סליחה, אני אומר, עם זה אנחנו היינו, 90 חיילים, מולנו היו שני גדודים של הליגיון, צריך להבין, גדודים, אחד בעיר העתיקה ואחד באזור, מהעיר העתיקה עד גבעת התחמושת, שני גדודים, שכל אחד 600 חיילים. תבינו את המציאות שאנחנו היינו, כאן היו כ-600 חיילים, וכאן היו כ-600 חיילים, וכאן היו, נאמר, 40-50 חיילים. זה היה סדר הכוחות שעמדנו ערב מלחמת, כשלפני שפרצו המלחמה, פרצה המלחמה ערב הזו. המצב הוא לא היה הכי, הייתי אומר, מרנן, נאמר. לדוגמה, היינו צריכים לבצר את העמדות, לא היו שקי חול. הייתם צריכים לשקי חול, אז אמרתי לחבר'ה, חבר'ה, צריך לבצר את העמדות בשקי חול, אין שקי חול, מה עושים? אז פתאום מישהו לא רעיון, יש בירושלים חנות ליוטה, קוראים לזה ירושלמיך. נלך לחנות הזאת, ונקנה שם שקי חול לבצר את העמדה. אני זוכר, באנו לחנות הזאת, אמרנו לבעל החנות, תשמע, אנחנו בחזית, אנחנו צריכים שקי חול, אתה יכול לתת לנו יוטה, שקי? קחו, קחו בחינם, לא צריך. ודוגמה, היינו מצב שנראה לנו לא פשוט. טוב, ביום שבת כבר היינו פחות או יותר רואים שאנחנו הולכים לכיוון של מלחמה. בבניין הזה בנוטרדם הוא התחלק לשני חלקים. החלק האחד ישבו יהודים, הצבא שלנו, יחרים אותו, והעמדה שלנו. אבל החלק השני היה מעונות סטודנטים של ערבים. אז בצורת חטא, כמו שציירתי לכם, הבניין היה בצורת חטא, ואנחנו היינו בחלק הזה, כאן, צופים כאמור לאזור הזה, וכאן ישבו ערבים. וכבר הייתה כבר התכוננות למלחמה, והיה לנו קו טלפון, צבאי כמובן, למפקדה הראשית, בשבת בבוקר אומר לי החייל, תשמע, אי אפשר לדבר בטלפון, לך נדלוק מה קורה. הלכנו לדלוק מה קורה, ראינו מישהו חתך את קווי טלפון בחלק הערבי. אז אמרנו לעצמנו, רגע, אנחנו עומדים עם הגב לכאן, לכיוון העיר העתיקה, מאחורינו ישנם הערבים האלה, שהם מעיזים במתח כזה עצום, היה כבר מתח גדול באוויר, מתח כזה עצום, לחתוך לנו את קווי הטלפון. טוב, דיווחנו למי שצריך לדווח, אמרנו שחתכו לנו את קווי הטלפון, חיברנו, עוד פעם חתכו לנו, אז ידענו שאנחנו כבר לא בטוחים, כשאנחנו יושבים ויורים לכיוון העיר העתיקה, אם יצטרכו לראות כיוון העיר העתיקה, אנחנו יודעים שבגב שלנו ישנם, אבל אחרי כמה שעות הודיעו לנו מהמודיעין, מהשבק, מהמודיעין, אמרו זה בסדר, תפסנו את מי שהיה צריך לתפוס שם, שיהיה לחבל במאמץ המלחמתי בדבר הקטן הזה. טוב, בשבת, בצהריים, התחלנו פתאום לשמוע סיטוט מכיוון השער החדש, קראו לזה. השער החדש זה בעיר העתיקה מול נוטרדם, היום הוא פרוץ, אבל אז כשהוא היה, השער הזה היה מבוטן, זאת אומרת, עם בטון. כאן זה השער החדש. השער החדש היה מבוטן, עם בטון. השער החדש הזה מוליך לרובע הנוצרי. פתאום התחלנו לשמוע מסתתים בכיוון השער החדש. מסתתים כל הזמן, אז דיווחנו לעניין, והיה חשש במפקדה הראשית שהם פורצים את השער החדש בשביל להעביר שריון לכיוון כיכר ציון, למרכז. רק שאתה צריך להבין, האחריות היא הייתה עצומה. אם פורצים לך את הקו, תוך דקות הצבא, הליגיון הירדני, בלב ליבה של ירושלים. כיכר ציון זה היה לב ליבה של ירושלים. אז אמרו לנו ככה, בשבת, או במוצאי שבת, תעשו חדירה, זה נקרא. חדירה זה לעבור מעבר לקווי האויב. חדירה, אנחנו היינו מילואים נקים, לא איזה, אני יודע, סיירת מטכ"ל או משהו כזה. בכל זאת, צריך לעשות חדירה, אמור, איך לעשות, חדירה לברר מי חוצב ולמה חוצבים כל הזמן מה, בחומה. אולי הם רוצים באמת לפתוח פתח ולהיכנס פנימה. טוב, ברגע האחרון היה, משה דיין מינו אותו אז לשר הביטחון, והוא בא לבקר בעמדה, אני זוכר, הסתכל פה, הסתכל שם, וכנראה כבר בראש שלו, בראש המתכן, לא יודע מי, תכננו כבר את כל מהלך המלחמה, אז אמרו, חדירה כאן, ואם היא נכשלת, חס ושלום, תופסים אותנו, היה לה אפשרות לעלות על החומה, דרך זה בניין צמוד, אז יכול לפוצץ את כל התוכניות. אז ברגע האחרון ביטלו לנו את, את החדירה, ולאחרי המלחמה, הלכתי לראות מה חצבו שם. אז באמת, יש שם כנסייה גדולה מעבר לחומה, והם פשוט חצבו אבנים לשפץ את הכנסייה. אז הייתה חציבה כל הזמן. טוב, ביום שני בבוקר פרצה המלחמה. מבחינתנו, מבחינת, אני כאמור, בבניין הזה הייתה בערך מחלקה, היינו כ-20 חיילים, קיבלנו תגבורת בצורת צלפים, שהם היו מאוד יעילים בזמן המלחמה, ועוד כמחלקה בערך, שהתפרסה בעמדות קטנות לאורך כל הקו בגזרה שלנו, והם היו צריכים לתת מענה במידה ותפרוץ מלחמה. מבחינתנו, ידענו שהמלחמה פרצה כבר בבוקר בסיני, מהרדיו ומכל זה. בשעה 11 בדיוק בצהריים, ראינו פתאום את כל הליגיונרים על החומה, ובחומה יש שיניים כאלה. כמעט בכל שן כזאת היה חייל. כולם קיבלו פקודה, ליגיונרים, לחבוש קסדות, כובעי פלדה, וראינו את כל הגזרה, פתאום כל החיילים הירדנים שמים כובעי פלדה על הזו. ובשעה 11 בדיוק, אני הייתי אז על הבניין למעלה בנוטרדם, עם קומץ חיילים, נפתחה אש תופת מכל הכלים, מכונות עירייה, תותחים ללא רטע, מרגמות, מה לא? כולם פתחו, הירדנים, בפעם אחת באש אדירה, ואני הייתי על הגג עם, אמור, עם קומץ חיילים באותו רגע, על עמדת התצפית, שאתה מאוד בולטת, וחלק גדול מאש רוכז אל העמדה הזאת, ובאמת פגז של תותח ללא רטע פגע בעמדה, ואני עפתי עם החיילים על הגג, והשעון עף לי, אז איבדתי כבר את השעון, אחרי המלחמה באתי לראות איפה פגע, מצאתי את הפגז, ואצלי בבית חבל, לא ידעתי שאני צריך כאן, לקחתי בחשבון, הייתי מביא לכם את הפגז. זה זיכרון לילדים שלי, לנכדים שלי, תראו, אבא, סבא, השתתף במלחמת ששת הימים. זחלנו כמו עכברים על הגג של נוטרדם, ממש, היה, מי שאמרים את הראש היה חוטף. ואיכשהו ירדנו לקומה שמתחת לזה, התחלנו להשיב אש, רק שתבינו כמה כלי נשק ואיזה כלי נשק היו בידינו. המכונת העירייה הכי כבדה הייתה, קראו לה 05, הייתה מכונת עירייה כבדה, מה שנקרא, והיה לנו מקלע, והיה לנו עוד מקלע 03, קראו לו, גם מלחמת העולם, אני חושב, השנייה, אולי הראשונה, אני לא יודע, אבל בכל זאת, השנייה, אלה שתי מכונות, מכונות עירייה שעמדו לרשותנו. חוץ מזה היה רובים, שקראו לזה רובים, אז היה חדש בצבא, FN קראו לזה. זה היה רובה, וצ'כים. היה צ'כים ו-FN, זה היה בלגי, משהו חדש. בצ'כים, כשהיא לראות, היית צריך לעשות משהו כזה, בשביל לראות איזה כדור, ולשים על הכתף ולעוף אחורה, ועד שהיית יורה, וה-FN היה איזה חצי אוטומטי, היית לוחץ קצת יורצה. זה היה נשק הכבד שהיה בעדין. חוץ מזה, הייתה לנו מרגמה 2 אינש קראו לה, מרגמה קטנה, ורנטים, ובזוקה. לא שאוכלים, יש בזוקה כזה, צינור כזה, אתה צריך בשביל לראות, אתה צריך להיחשף אל האויב, ולהכניס איזה פצצה ולראות את זה. דברים, אלה כלי הנשק שעמדו לרשותנו. אז התחלנו להשיב אש אל מקורות הירי, אלה שירו עלינו, ושאלתי בקשר את המפקדה, פתאום לא קיבלנו פקודה להפסיק אש. זה היה ב-11 נפתחה הזו. ואחרי כמה זמן קיבלנו פקודה להפסיק לראות. שאלתי למה, עושים שלום עם ירדן. אז אמרתי למפקד שם, שהיה במפקדה, רגע, אם אנחנו נפסיק והם ימשיכו לראות, אז להמשיך לראות או לא להמשיך לראות? הוא אומר, אם הם ממשיכים לראות עליכם, תמשיכו לראות. ברוך השם, ימשיכו לראות עלינו. אנחנו המשכנו לראות. מסתבר שאחרי הקלעים, היה ניסיון מדיני להפסקת אש, אם אז היה חוסיין, היה מלך הירדן, והדבר הזה לא צלח, והם המשיכו לראות עלינו, ואנחנו המשכנו לראות עליהם, והתוצאה הייתה, כאמור, שכבשנו את העיר העתיקה בסופו של דבר. טוב, כל אותו היום, היו חילופי אש מאוד, כל הזמן, חילופי אש בינינו ובין הערבים. נוטרדם היא קצת גבוהה מעל העמדות של הערבים. חבר'ה שלנו, חבר'ה מילואימניקים כמובן, אנשים בוגרים חלק מהם, אני מוכר להגיד, באמת גילו, זה לא דבר פשוט שאתה יורה מתוך עמדה סטטית, ואתה, כל הזמן יורים עליך לתוך העמדה עצמה. למשל, בשביל לראות מכונת ירייה, אתה צריך לפתוח איזה מין דלת פלדה כזאת קטנה. אתה לפתוח את זה, ואתה צריך לכוון. אבל אתה יודע שיורים גם עליך באותו זמן. נכון, אתם ירו, אפשר לומר, לא פסקה האש עד הלילה. בלילה הם פתחו בהפגזה גדולה של מרגמות. מאחורינו, מאחורי נוטרדם דה פרנס, היה בית חולים הצרפתי, קראו לזה, של היום בית חולים לחולים, חולי סרטן, חסוכי מרפא, אבל גם אז הוא שימש בית חולים לאנשים, ישו שם. הירדנים לא עשו חשבון לאף אחד. והתחילה הפגזה נוראה על בית החולים עצמו ועל נוטרדם עצמה. ובאמצע הלילה היה לנו כמה בולוני גז, למדנו לקח אחר כך, שלא היו מדופנים בשקי חול, הדברים כאלה, פגז אחד בום לתוך לתוך בלוני גז, כל הבניין הזה הוצף בגז, היינו ממש בסכנה שאם כדור זוהר אחד היה יכול להדליק אותנו ואת כל הבניין. ברוך השם, הדברים הסתדרו, לא זה. לפנות בוקר, פתאום אני שומע קולות של טנקים. שומע טנקים מתגלגלים, ולא אמרו לי מה אמרו מי. זאת אומרת, לפנות בוקר זה היה ממש בשעות הראשונות, של הזריחה, לפני הזריחה אפילו. ואז אני אומר, רגע, מגיעים טנקים, מה אני עושה? הנשק האנטי-טנקי הכי גדול שהיה לי זה הרימון זרחן. רימון זרחן זה רימון שאתה זורק אותו על משהו, הוא נדלק ומדליק כל דבר. היה לנו כמה רימוני זרחן כאלה. אמרתי לאחד החיילים שם, בואו נראה, מחנת השחרור חזרה, מחנת השחרור עצרו את השריון. ירדני שם עלה בנוטרדם, אמרתי גולם עכשיו, נצטרך לדענו מה זה מומי. הלכנו לכיוון הקולות, בסמטה, שהיום הולך לכיוון משרד החינוך, יש שם סמטה כזאת, משם באו הקולות, ועמדנו בפינת, בזווית הבית ככה, לחכות, לראות מי בא, ופתאום ראינו טנקים שלנו, שמתקרבים אלינו, שני טנקים נדמה לי, אחד אחרי השני, טנקים ישראלים, וברגע שראינו את הטנקים ידענו שזהו, אנחנו ניצחנו במלחמה. איך הגיעו הטנקים? דרך אגב, אסור היה להחזיק טנקים בירושלים לפי החוק, ההסכם שהיה במלחמת השחרור. אז מה עשו? עכשיו מותר לגלות את זה. היו מערות גדולות בירושלים באזור עין כרם, ובמערות האלה יחביאו טנקים לעת צרה, וכשפרצה המלחמה, אז עד שזיבדו אותם ועד שהוציאו אותם, זה לקח כמה שעות. אבל בבוקר כבר הם התחילו לנסוע ועברו על יד נוטרדם, והתחילו לראות לתוך החומה, לתוך העמדות של הערבים, והשתיקו את החלק מהעמדות האלה, שלא הפסיקו כל הזמן לראות גם על אזרחים, גם על העמדות שלנו וכו'. לפני הצהריים, אני מוכרח לומר, קיבלנו פקודה לעזוב את העמדה, כי בא כוח, זה נקרא יחידה של קשישים. לא הכוונה קשישים ממש, אלא אנחנו היינו צעירים, הייתי בגיל ה-30, משהו כזה, 20 בעצם, 28, אבל אחרינו היה חקש קראו לו, חיל קשישים. אמרו, אתם כבר תלכו לחזית הלאה, לגבעת התחמושת, למקומות כאלה, והם יחליפו אתכם. באמת הם באו, והם יחליפו אותנו, ואנחנו, הפלוגה שלנו התכנסה, עוד לפני זה, סליחה, אני חייב לומר, ביום שלישי בבוקר, הצנחנים, שהם פרצו אור ליום שלישי, בשלושה צירים, לכיוון, באו כתגבורת, כי הבעיה הייתה הר הצופים. היה חשש שהליגיון הערבי יכבוש את הר הצופים, כי זה היה קל מאוד יחסית לכבוש אותו, בגלל שהיה מעט חיילים, והיה מוקף מכל הצדדים. אז הצנחנים, המטרה הראשונה של הצנחנים הייתה לא לשחרר את הכותל, ולא את הר הבית, אלא לחבור להר הצופים. על מנה שתבינו את הקרב בירושלים, היו כאן שלוש חטיבות בירושלים. חטיבה אחת זה הירושלמי, זה מה שאני הייתי שייך אליה. חטיבה אחת זהו הצנחנים, שתקף אני אצייר. וחטיבה שלישית קראו לה חטיבה 10, והיא חטיבת השריון. אז בואו אני אתאר לכם את הקרב, ואיך הוא יתנהל כאן, לפחות בצפון ירושלים. הצנחנים פרצו בשלושה צירים באזור הצפוני, מצפון לעיר העתיקה. אני כאן מצייר את זה. אחד זה מעבר מנדלבאום, אחד זה שייח' ג'ראח, ואחד זה גבעת התחמושת. הצנחנים התפצלו לשלושה חלקים ופרצו חזיתית מול העמדות של הליגיונרים בשלושה צירים, והתנהלו כאן קרבות קשים ביותר, ממש קרבות ותוך כדי קורבנות לא מעטים. הקרב אמנם המפורסם ביותר זה היה על גבעת התחמושת, שגם היום יש שם אתר הנצחה ועושים כאן זיכרונות, ביום הזה עושים טקס מיוחד לעניין, אבל גם במקומות האחרים היו קרבות קשים ביותר, והליגיונרים לא בקלות נשברו כאן. אנחנו בנוטרדם, אני ראיתי בבוקר של יום שלישי, אם ביום שני פרצה המלחמה,
כאן, בשער שכם, כאן היו הצנחנים,
ואני הבחנתי, יש כאן בית הקברות המוסלמי קוראים לזה, אני הבחנתי בבית הקברות המוסלמי כיצד הצנחנים זוחלים בין המצבות לכיוון שער שכם, אבל הם כל הזמן חוטפים אש תופת משער שכם, וממש ראינו איך הצנחנים נופלים, בחלק פצועים, חלק הרוגים, במרחק כזה כמה מאות מטרים בין נוטרדם ובין המקום הזה. ואז אמרתי למקלעה, היה לנו מקלעה 05, אתה יורה לכיוון שער שכם ולא נותן לערבים שם לראות חופשי על הצנחנים, כי הצנחנים היו מתחת לשער שכם, או פחות או יותר באותו מפלס, וזה היה מקום מאוד לא סימפטי בלשון המתה. והיו אצלנו צלפים, שני צלפים, והצלפים, ראינו את הליגיונרים עומדים בחומה בשער שכם, יורים על הצנחנים, ואז הצלפים, ביקשנו מהם שהם יראו בליגיונרים, וראינו ממש בחוש איך הצלפים מורידים אותם אחד אחד, את הליגיונרים מהחומה, מפילים אותם, פוגעים בהם, וממש הם נופלים על החומה. וגם במרגמה טוען שהייתה לנו, ניסינו איכשהו לעזור לקרב הזה. בכל זאת, זה היה הקרב של הצנחנים, שהוא התנהל כל יום שלישי עד לפנות ערב, כאמור, תוך כדי שפיכות דמים, עשרות צנחנים נהרגו באותו קרב. חטיבה 10, חטיבת השריון, היא באה מכיוון לגמרי אחר. היא עלתה מדרך מעלה החמישה, עלתה ובדרך קבר שמואל הנביא, עלתה לצפון לכיוון רמאללה, ומה שנקרא שעפת היום, וחברה לירושלים מצפון לדרום. מצפון תיפתח הרעה, כמו שאומרים.
כאן דעת טובה. הם באו מכיוון הזה. מכיוון הזה לחטיבה 10. חטיבה 10 הייתה שריון. כן, בעיקרה הייתה חטיבת שריון. והם למעשה הכריעו את הקרב ברגע שהם הגיעו לאזור גבעת התחמושת ונכנסו לתוך, טנק אחד נכנס לתוך גבעת התחמושת והכריעו את הקרב מצפון, שהטנקים חלפו את שעפת אבל לא תיארו את שעפת והגיעו עד להר הצופים, ובצורה כזאת הוכרע הקרב כאן על ירושלים. מה קרה עם הפלוגה שלנו במלחמה הזאת בהמשך? ביום שלישי קיבלנו פקודה כמול בבוקר, לקראת הצהריים, להתכנס בשכונה שנקראת שמואל הנביא, מול גבעת התחמושת. ואמרו לנו, מכאן אתם ממשיכים הלאה לכיוון מה שנקרא הגבעה הצרפתית. אז כל הפלוגה התאספה, וזה כבר אחרי שאנחנו מיום, אפשר לומר, מיום ראשון בלילה, ועד יום שלישי בלערב לא ישנים, כל הזמן תח מנהלים קרב ויריות עם הליגיון הערבי. החבר'ה היו מאוד עייפים, מאוד מפויחים, מאוד זה. ואז הפלוגה התכנסה כאמור בשמואל הנביא. בשמואל הנביא זה היה תוך כדי הקרב עם של הצנחנים. ואנחנו התכנסנו לתוך חדרי המדרגות של שמואל הנביא, השכונה הזאת שקיימת עד היום. ואני לא, יש מראה שאני לא אשכח אותו אף פעם. ששכבנו שם בחדרי המדרגות עייפים, ופתאום אני שומע שירה. ואני רואה פלוגה שצנחנים, ובראש עומד הממפה, מאחריו טור של חיילים, הולכים עם צוידים בנשק ותחמושת, והם שרים בשקט בשקט, ותוך כדי קרב, תבינו מה זה הקרב, הקרב ממש במעשרות מטרים. מצד אחד זורמים אלונקות עם פצועים והרוגים, מצד שני הולכת פלוגה אל החזית, אל הקו, הם הלכו לכיוון, נדמה לי דווקא צ'כת ורח באזור הדרומי יותר, והם שרים, וכשיבוא, יבוא שלום, וכשיבוא, יבוא שלום. אני מאוד התרגשתי לראות חיילים בסערת הקרב וכל זה הולכים ככה לכיוון לתופת, וראו את התופת בעיניים, זה לא סתם. אז אחרי המלחמה באמת היה לי חוויה. מה היה? זה היה הרי בזמן הספירה לג בעומר. אחרי לג בעומר הסתפרתי בבית וגן. הפלוגה שלנו הייתה עדיין קצת בסוף שהייתה כאן בהר הרצל. הלכתי להסתפר אצל ספר בבית וגן, ספר מרוסיה. הוא שיפר אותי, בסדר. ואחרי המלחמה הלכתי להסתפר אצל אותו ספר, עולה חדש מרוסיה, להסתפר אצלו. כשהוא רואה אותי, הוא מתנפל עליי. אתה חי, אתה חי. אמרת, מה קרה? הוא אומר, אתה היית בשמואל הנביא, ראיתי אותך, הנה במקלט, הצצנו, ראינו אותך. ראיתי אותך הולך לכיוון גבעת התחמושת, הייתי בטוח שאתה הולך למות. והוא שמח מאוד לראות אותי חי. אז הוא אומר לי, אני רוצה להגיד לך, הספרים דרכם לדבר, הם עובדים לדבר הרבה. אז הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. הצבא היהודי הוא הצבא הטוב ביותר בעולם. אני שואל אותה, איך אתה יודע? הוא אומר, אני הייתי בצבא הרוסי. בצבא הרוסי מלחמת העולם השנייה. הוא אומר, בצבא הרוסי, שם כשהיינו מסתערים על הגרמנים, איך היינו עושים את זה? שותים הרבה וודקה, משתכרים טוב טוב, נותנים איש יד לראו, ועושים הורה, הורה, ורצים שיקורים להסתערים על הגרמנים. הוא אומר, אצלנו, החיילים שלנו שרים, בשקט, בלי יין, בלי וודקה. אין צבא כזה בעולם, הוא חיה את השירה, הזאת. הם הולכים לשרים. הזכרתי בעניין. טוב, רק סיום הסיפור, אני רק אסיים את זה. אנחנו באנו ביום שלישי לפנות ערב דרך גבעת התחמושת, שאז בדיוק הסתיים שם הקרב. עברנו לכיוון הגבעה הצרפתית, באנו לגבעה הצרפתית, היה שם, איך זה נקרא, מערך גדודי של הליגיון הערבי. למזלנו הרב, הליגיון ברח ברגע האחרון, כשעלינו למעלה לגבעה הצרפתית, עוד ראינו את המכונת עירייה המכוונת, בדיוק לדרך שהפלוגה עברה בה, וכוס קפה חם היה מונח על יד, הספקנו לראות את המסעית האחרונה של הליגיון הערבי, בורחת לכיוון יריחו, לכיוון ההוא. ומשם, אני לא יכול להאריך כאן כרגע, כמובן הקרב עדיין התנהל. רק ביום רביעי אני רוצה להזכיר לכם, הר הבית שוחרר. הקרב עדיין התנהל. אני מאוד התפעלתי ביום רביעי בבוקר לקום ולראות את הר הבית מתחתיי ממש. מהגבעה הצרפתית רואים את הר הבית. פעם ראשונה ראיתי אותו מצפון, את הר הבית. היה מאוד מרגש, ראינו את מטוסי חיל האוויר מפציצים את הליגיון, והייתה חטיבה לא, ירדנית, הייתה בדרך לירושלים, חיל האוויר חיסל אותה בדרך. משם הגדוד שלנו נסע, הפלוגה בעצם, הגדוד, לא, הפלוגה שלנו הייתה, הגדוד היה חלק במקום אחר, נסענו לרמלה. מה זה נסע? לא היה לנו כלי רכב. הצבא לא היה מסודר. אז היו חבר'ה שהביאו מהבית את הרכב שלהם. אבל היה רכב שלל, הערבים השאירו כלי רכב, ולקחנו כמה כלי רכב, היינו שערה של מכוניות וטנדרים ודברים כאלה, ונסענו לכיוון רמלה, בדרך שעפת, מי שמכיר. ועדיין הקרב היה, זאת אומרת, עדיין היו צלפים ירדנים שירו כל הזמן משני צידי הדרך, ותוך כדי זה שאנחנו נוסעים, פתאום מולנו נוסע פולסווגן, עם איזה ערבי, נוסע מולנו, תוך כדי קרב. תוך כדי מלחמה. אז החבר'ה עוצרים אותו, לאן אתה נוסע? בערבית שואלים אותו, אומרים, אני נוסע לאשתי. מה יש? היא צריכה ללדת. איפה היא? הוא מראה על איזה בית שם. אני חייב להביא אותה למיילדת. הוא אומר, לב יהודי זה לב יהודי, רחמן. בסדר, תביא אותה. הוא נכנס לבית, הוציא את אשתו, אומרת ללדת באמת, ומביא אותה כמה בתים אחרי זה לאיזה מילדת. אז החבר'ה אומרים לו, אל תשכח, תקרא לילד הזה ישראל. אני חשבתי אחר כך, אם זה היה הפוך, חפי שלו. מה היה קורה? באמצע המלחמה. באנו לרמלה, ולא פחות ולא יותר, היינו בפנות ערב במוקטה. זה אותו מקום מפורסם. וישבנו שם, כבר ראינו גם קומנדו מצרי, הגיעו שבועים ושרופים חלק מהם. ופתאום קיבלנו את הבשורה שהר הבית בידינו, זה היה לפנות ערב. הייתה שמחה גדולה והתרגשות גדולה, ריקודים ודמעות, היה באמת רגע מאוד מרגש. משם קיבלנו פקודה לנסוע לגוש עציון. מרמלה עברנו דרך ירושלים, כבר ירושלים הייתה משוחררת. קיבלו אותנו בסוכריות ובאהבה ובחום גדול. עברנו דרך ירושלים, הגענו לקבר רחל מיד אחרי ששחררו אותו. אני עוד זכיתי לזחול מתחת לכיוון קבר רחל לראות את המקום. בית לחם הייתה נראית כמו כאילו כל בית לחם הוציא את הכביסה החוצה. מדוע? תלוד דגלים לבנים, סדינים ולבנים. זה היה משהו מחזה מרהיב לראות עיר שלמה עם דגלים לבנים. הם נכנעו, והגענו לגוש עציון. גוש עציון היה חרב לחלוטין, חוץ ממחנה צבאי ירדני, שהיה איפה שהקיבוץ היום. התמקמנו בקיבוץ הזה, ולמעשה, באותו סוף שבוע, זה הסתיימה מבחינתנו המלחמה. וזה היה, בקיצור, הסיפור של אותה מלחמה. אני רוצה לומר כאן, זה הסיפור, אני רוצה להגיד דבר כללי. כשבאנו למקום הזה, להר הבית, באותו זמן גם הרב שיהודה והרב הנזיר, שניהם הגיעו לרחבת הכותל באותו זמן. ואז הרב שיהודה אמר דבר שאנחנו לא הבנו אותו, היום אני מבין אותו טוב מאוד, אני מקווה ככה. הוא אמר, והוא הכריז ברדיו, אמצעי התקשורת, הוא אמר, באנו הביתה, מכאן לא תזיזו אותנו יותר. אבל הוא אמר זה בתוקף עצום. באנו הביתה, ומכאן, הוא התכוון לאומות העולם, לא תזיזו אותנו יותר. אז זה נראה, מה אתה יודע? עכשיו כבשנו את המקום. היינו באופוריה כזאת, בהתלהבות כזאת. מה לדבר על להזיז אותנו יותר? אני לומר, מאז המלחמה ועד היום, מתנהמת מלחמה שהיא לובשת צורה ופושטת צורה, שהמטרה של הערבים, ולא רק הערבים, גם אומות העולם, להזיז אותנו מפה. וזה, מאז מלחמת ששת הימים, היינו בסואץ מצד אחד, בדמשק כמעט בצד שני, הארץ נפתחה, היו, ברוך השם. אבל מאז, תראו איך הם סוגרים עלינו. סיני, הם רוצים עכשיו רצועת עזה, עכשיו הם רוצים ישע, עכשיו רוצים רמת הגולן, רוצים את ירושלים, והם לאט 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 לאט, הם קבעו לעצמם מטרה לחסל את ההישגים של מלחמת ששת הימים. ויש להם נשימה ארוכה לערבים. והם עושים את זה בעקביות, בשיטתיות. איך אנחנו יכולים למנוע את ה... להשיג להם את המטרה הזאת, שחס ושלום הם יחזרו לירושלים ולכותל, והיו כבר תוכניות לצערנו הרב, בתוכנו שהיו מוכנים לתת להם את הכותל ואת הר הבית ואת הכל. כל זה מתוך חולשה גדולה. הדרך למנוע את הדבר הזה, חוץ מההשגחה האלוקית שהקדוש ברוך הוא מוצא את הדרכים, זה שאנחנו, ואתם באתם לירושלים להתחזק, מה זה ירושלים? על מה אנחנו נלחמים? זה לא סתם פיסת קרקע. אנחנו נלחמים כאן מלחמה היסטורית. אנחנו נלחמים כאן מלחמה של בני אור ובני חושך. כל שיבת ציון וכל האחיזה שלנו בירושלים, להביא באמת את אור השם לעולם, את האמת האלוקית לעולם, את הצדק האלוקי לעולם, כי מציון תצא תורה. ודבר השם ירושלים זה לא רק שמוצאים ספר תורה. זה אמת היסטורית. וכל מי שנלחם בנו, הוא לא רוצה בנו בגלל שאנחנו מביאים את האמת אל העולם, מביאים את התורה לעולם. יש אנחנו יהודים, לא רוצים אותנו ולא אוהבים אותנו. לצערנו הרע, פוקדת היום חולשה גדולה מאוד, חלקים גדולים מעם, שלא יודעים על מה נלחמים בעצם. חושבים שנלחמים סתם ככה על פיסת קרקע או משהו כזה. ואני מאחל לכם, תלמידים עיקריים, ואתם באים ליום ירושלים, לשאוב קצת מירושלים, להכיר בחשיבותה של ירושלים, בערכה של ירושלים, ולדעת שהמלחמה לא פסקה, אולי רק בתחילתה. אבל אני בדקתי את זה, ואנחנו ננצח. כתוב מפורש, והנצח היא ירושלים. נצח מלשון ניצחון. אלוקים הבטיח לנו, מראשית היותנו לעם, שאנחנו נחזור לירושלים, ובאמת ירושלים תהיה מרכז השפעה לכל העולם כולו. והדברים האלה יהיו אם ירצה השם בקרוב במהרה בימינו אמן.